האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
פלשבק, רצועת המוזיקה הנוסטלגית שתחזיר אתכם אחורה בזמן עם צח שמעון.
שלום לכל המאזינים, איזה כיף, יום שלישי, אנחנו כאן בשעה הנוסטלגית והכיפית של השבוע, חוזרים אחורה בזמן, ואתם יודעים, הרבה זמן ככה לא חזרתי עם האנשים שכולנו אוהבים, אנשים שגדלנו עליהם, שהפכו אותנו להיות מי שאנחנו היום, אבל עכשיו זה קורה, עכשיו זה הזמן וזה הטיימינג, ונמצא איתי היום האחד והיחיד בן פרי! הנה, עכשיו, אופה! רגע, הנה זה קורה.
חת, אוקיי, הנה אני. איזה יופי של פתיח, תודה רבה לך קודם כל, זה אומר שכולם אוהבים וגדלו עליי, תראה, זה קטע היה הלאה, גדלו עליי. מה זה אומר עליי, מה זה אומר?
זה משפט עם אחריות.
זה חת אחריות, אתה לא יודע עד כמה, וזה לא מפסיק להפתיע באיזה מקומות אני פוגש את זה, ועד כמה זה נצח בעצם, זה 17 שנה מאז המובילים, או לצורך העניין.
עוד שנייה.
לגמרי. לגמרי, מטורף.
טוב, אז אנחנו תכף גם ניכנס לתוך כל השיחה ונצלול יותר עמוק ואחורה בזמן וגם נדבר על המון דברים חדשים ומיוחדים שקורים עכשיו בימים אלו, אבל אני ביקשתי ממך כמה שירים גם שמתעסקים בנוסטלגיה.
כן.
ואתה בחרת את השיר The Bartman של סימפסונס.
כן, Bartman.
Bartman, נכון. אני ואנגלית לא חברים ואני לא מתבייש בזה, לא מנסה אפילו.
אז Bart, בטח, Bart והשיר המושלם שלו. זה השיר הראשון שזכרתי את כל הליריקס שלו בעל פה.
אוקיי.
והופעתי איתו בבית קפה של אבא שלי, היה לאבא שלי מין מאפייה בית קפה, והוא היה מביא בכל יום שלישי כזה, מין הרכב כזה קטן.
אוקיי.
וממש בתוך הבית קפה, לא איזה מקום, אתה יודע, של הופעות זאפה סטייל, משהו כזה הכי...
שכונתי.
כן, שכונתי. בלונדון, גדלתי בלונדון, לא משנה, אולי נגיע בזה גם קצת אחר כך.
נגיע.
בקיצור, וכל כך אהבתי את הסימפסונס, כאילו גדלתי עליהם. שביקשתי ממנו לעלות ולבצע את השיר, אז זה למעשה השיר הראשון שסוג של הופעתי איתו.
אוקיי, זה מעניין. אז אנחנו נשמע רגע את השיר, ואז אני רוצה שאני אכנס יותר לעומק של זה, כי זה נשמע לי מאוד מעניין מה שאמרת כאן עכשיו. אז יאללה, בוא נשמע ותחזרו אלינו. טוב, היינו יכולים לשמוע את זה עוד...
עוד ארבע דקות בדיוק.
עוד ארבע דקות לבד.
לגמרי.
אבל אותי מעניין ממש לדעת למה בחרת את השיר הזה, או מה גרם לך עם השיר הזה, לרצות ולהופיע.
אני הרצתי את הסימפסונס ברמה כזאת. היום הרי כדי להיכנס לראות סימפסונס, זה דיזני פלוס שיהיה לך, ומכל המיליון תוכן שיש בתוך זה, כדי להגיע ספציפית לצפות דווקא בזה, אתה צריך שתהיה לך איזושהי זיקה, או אני יודע, אולי גדלת בחול, או שמעת על זה, או איכשהו להגיע לזה. פעם זה היה בטלוויזיה. לצורך העניין גדלתי בלונדון, באנגליה, וזה היה, אמנם זה עלה, אני חושב שהסימפסונס התחיל ב-89, אם אני לא טועה, זה כבר איזה 30 ומשהו עונות, וזה היה בטלוויזיה, אז בקיצור, אז הייתי רואה את זה, ובהתחלה הם היו הרבה פחות סופיסטיקטים ממה שהם היום. היום הם כזה כבר יודעים שהם הסימפסונס, אז הם זה, מסרים חברתיים וכאלה דברים. אז זה היה טיפה, נגיד, יותר, בוא, לא יודע אם אני לגמרי צודק, אבל ככה זה הרגיש לי. אז זה היה מצוירים שיכולת לצפות בהם כילד ולהבין ולזרום איתם. קיצור, נורא נורא אהבתי אותו. כי הוא היה מצחיק, הוא היה ילד מצחיק, הוא היה ילד שהוא קצת, הוא היה שובב, הוא היה ילד שהתחברתי אליו, הברט הזה.
כאילו, הרגשת שאתה רואה את עצמך בו?
כן, הרגשתי מין כזה, הוא היה, הקלאשים שלו עם, לי יש ארבע אחיות, לא משנה, שלא היה בעיקר מול ליסה, מול אחותו, לא מגי הקטנה, אבל, או אמא שלו, בכלל היחסים עם הומר, ו... בקיצור, מצאתי משהו מאוד משפחתי כנראה, איכשהו בדינמיקות מאוד דומה לזה. לי יש אחיות, יש לי ארבע אחיות.
יכולת להזדהות איתו.
כן, מצאתי שם איזשהו משהו כזה שנורא אהבתי בו, הוא נורא הצחיק אותי, הייתי ממש כזה מחכה, טה-טה-טה, עם השמיים בהתחלה, הייתי מתרגש כמו ילד יושב מול הטלוויזיה, רואה את זה. ואז יצא השיר הזה, שזה היה... ממש, זה היה סינגל שהשמיעו את זה ברדיו, פה עכשיו מה ששמנו זה עם הפתיח, מה שאמרתי זה של האנימציה,
כן.
ומה שהיה בסדרה עצמה, אבל אז זה היה ממש שיר בפני עצמו, ואני זוכר שהיה לי את זה בקסטה, קניתי קסטה, או קנו לי ההורים שלי, אני לא זוכר, וישבתי עם הקסטה ולמדתי את כל המילים בעל פה. והרגשתי כאילו אני צריך להראות את זה. זאת אומרת, לא רק אני, מאז שנולדתי, הופעתי על השולחן בסלון, לאחיות שלי, להורים שלי.
המשפחה זה תמיד הקהל הראשון.
כן, כן. עכשיו, בגלל שאני גם בן יחיד, אז למעשה זה קיבל, היה איזה מין ספוטלייט כאילו טבעי כזה שקרה, איך שנולדתי, באתי אחרי 3 בנות. אז פתאום להיות הבן, אז כל הזמן הייתי כזה סוג של אלבמה, סוג של מופיע. והאחיות שלי הם כאלה גם שנתנו לי את הבמה הזאת. זאת אומרת, ואז היה ספציפית משהו שאמרתי, אוקיי, אני רוצה מול קהל. עכשיו, זה משהו שאני לא יודע להסביר, כי לא יודע מאיפה זה בא לי, או לא הייתה לנו איזה, לא יודע, לא חיינו איזה שהם חיים של... זה לא היה במשפחה.
לא באת מבית שהיה שם אומנות.
לא, היה... סבא שלי, שלא הכרתי אותו, אבא של אמא שלי היה באופרה. נגיד, אז היה איזה עבר כזה של סבא, זמר אופרה, שלא הכרתי, לא היה באמת קשר ישיר לבמה. אבא שלי בצעירותו היה ניצב בכל מיני סרטים ישראלים, היום אפשר לראות אותו, זה מצחיק פתאום בשוטר הזולאי, בעוד כל מיני פורטונה, שבבנותיו, כן, כל מיני כאלה סרטים, אבל גם כבר כשאני הכרתי את אבא שלי, הוא כבר היה לגמרי בכיוון אחר בביזנס שלו וכאלה, אבל כנראה שזה משהו שנכנס לגוף איכשהו עובר בגנים, ב-DNA או whatever, וזה ממש, זה כזה הרגיש כאילו, אוקיי, יאללה, יש לי נאמבר, בוא נביא אותו לקהל.
אני רק צריך במה בשביל להראות את זה לאנשים.
והצעתי לאבא שלי שאני אעלה באמת בבית קפה שלו, היה ביום שלישי את הלהקה, שהתארחה, כמו שאמרתי, והוא אמר, אין בעיה, ואני זוכר את זה, שאני עולה לבמה ומופיע. בהנדון, בלונדון, מול, לא יודע, זה היה 10 או 20 איש, אבל...
וההופעה הראשונה, אתה עולה, אתה עושה את זה, מה אתה מרגיש בפנים?
את החשמל. כן? כן, שאני מצד אחד כאילו מאוד מתרגש ו... כזה פתאום מרגיש מה זה במה, ומצד שני, כאילו לא דרמטי כל כך מהבחינה של, הרגיש לי גם מאוד מה ש... הנה, אוקיי, זה מה שאני כנראה טוב ב... או אוהב לעשות. זה הרגיש לי טבעי מאוד, כן.
עכשיו, תשמע, אני לא יכול להתעלם גם מהעובדה שאתה בן אדם שמקרין הומור. גם בשיחה הראשונה שהתקשרתי אליך, ישר, כאילו, אתה לא ראית כאילו בטלפון, אבל אני ישר פתאום מחייך, או כל דבר שאתה עושה מעורב בזה הומור. מתי הבנת אבל שזה הכלי שלך, זה הנשק שאיתו עכשיו אתה בא ותורף את העולם?
אני לא יודע אם אני הופך את התשובה הזאת למורכבת יותר, כי זו שאלה שאני שואל את עצמי גם הרבה פעמים כאומן, אתה אומר כזה, יש תפקיד, יש את זה, ואז אני כל פעם באמת נמשך אל ההומור, ואני שואל את עצמי למה, והתשובה המורכבת כמו שאני זה. יש משהו, לא גדלתי רק באנגליה, גדלתי גם בארצות הברית, ואפילו בברזיל לקצת זמן, ואז שוב פעם חזרנו ללונדון, ואז לארץ, ואז שוב פעם, מאוד, עד גיל 14 נדדתי כל הזמן. כל שנתיים בערך בממוצע, בעצם נשלפתי מתוך מסגרת, ונזרקתי לתוך מסגרת אחרת, וכילד כנראה פיתחתי לעצמי איזשהו מנגנון, איזשהו משהו ששמר על עצמי מבחינה חברתית בעיקר, כדי למצוא חברים, כדי להתאמע במקום חדש.
כי הרגשת שכל המעברים האלה מקשים על זה?
תראה, כן, קודם כל ילדים זה עם שהוא תמיד יותר קשוח.
נכון.
הכל הוא out there, הכל מאוד מול הפנים, אין איזשהו, אתה יודע, ניסיונות מיוחדים, בטח ובטח שאז, בעבר, היום זה הרבה יותר מתוקשר, הרבה יותר מדברים על זה, מנסים לשמור יותר על משהו כזה, נראה לי, לפחות מבחוץ, כמי שיש לו ילדים והרבה פעמים חווה את זה, שאני אומר כזה, וואו, יש איזו רגישות היום שקיימת, אני חושב שפחות הייתה הפעם. וכן, אז זה קשה, וכדי למצוא איך אתה עושה את זה, בכל זאת, מין כזה מנגנון הישרדותי, ההומור הוא חוצה גבולות, ההומור הוא באמת, זו שפה בינלאומית. When you're funny, you're funny, זה לא יעזור.
נכון. לא משנה באיזה שפה אתה תראה משהו, זה יצחיק אותך, זה ישפיע עליך, זה...
וזה דרך שאתה מבין שזה אחלה דרך לתקשר. כאילו, אתה מוצא את החיוך אצל מישהו, הוא ימצא אותו אצלך, ועד היום זה משהו שהוא הפך להיות, היום אני כבר חוקר את זה יותר לעומק, כי אני באמת דרך הקומדיה שלי, דרך הופעות, דרך תפקידים, אבל בכלל כדרך חיים של למצוא את התקשורת החיובית, עם בן אדם שאני אפגוש, בין אם זה הקופאית בסופר, ועד באמת למלהקת, לא משנה, או איתך, שלא הכרת אותך לפני כן, ואני רואה, הנה רגע מדבר איתי בן אדם עכשיו, הולכת להיות בינינו תקשורת, בוא נראה איך היא נעשית בצורה כיפית ומצחיקה, כי זה הכל.
הרגשת אבל שזה, למרות שזה הנשק שלך, וזה משהו שנותן לך את האדרנלין, זה אולי גם משהו שהגביל אותך בהרבה דברים, כי בסוף במשחק, כשאתה עושה משהו, נהיית לך תווית,
כן.
וכשבא לך כן להתפתח, או כן לעשות דברים אחרים, זה יכול גם קצת להגביל אותך.
תראה, יש אנשים שאני מעריץ, כמו ג'ים קרי ורובין וויליאמס, ספציפית, אוקיי? אני מאוד מאוד אוהב אותם. ג'ים קרי אפילו, ג'ימי, חבר גבולים. ג'ימי, אני רגע,
ג'ימי מהבלוק.
אני אסנן אותו. אז כן, אז אני רואה קומיקאים שהלכו עם הקומדיה שלהם עד הסוף, באיזשהו שלב נפרץ סכר מסוים, איזושהי, לא יודע, מגבלה, לא יודע אם זה מגבלה, או כמו שאתה קורא לזה, אולי סתם איזה מין תווית כזאת, okay. פתאום רגע נפתח משהו חדש, mm-hmm. וזה גולש לתוך כבר רבדים חדשים של דרמה, של התעסקות שונה, או פתאום הז'אנר מתחלף באופן מפתיע יותר, ואני חושב שהוא גם מעניין יותר כשהוא משולב. זה משהו שכן מאוד מעניין אותי. וכן, תשמע, ריברנדינג זה דבר מעניין בפני עצמו. אני תמיד מעריך, יש המון אומנים שעושים את זה בדיוק, סתם אפילו דרייק, אתה יודע, כוכב ילדים, ופתאום בום, כאילו, הכי גנגסטר, כאילו. מתי מקונאי, אתה יודע, כל הדוגמאות האלה של רום-קומס, ואז פתאום הפסיק הכל, חזר פתאום כאיזה שחקן עומק.
מיילי סיירוס, שהייתה הכי ילדה דיסני, ופתאום בא לך בקליפ הכי פרובוקטיבי שיש.
בדיוק. אז אני כן חושב שיש איזה שני כאילו רבדים. אני חושב שאני פשוט מאוד אוהב קומדיה, אז אני מעוניין להמשיך לעשות את זה. אני לא כל כך... לא יודע אם אכפת לי כאילו תוויות לא תוויות, כאילו זה לא שלא אכפת לי, ואני חושב שזה צריך להסתכל על זה, אני כן מתייחס לזה, אבל מאוד אוהב קומדיה, ומצד שני תמיד מוכן לנסות עוד, כי זה מעניין אותי.
עכשיו, אני רוצה לשאול אותך שאלה, כי עשית המון דברים מאוד משמעותיים בקריירה שלך, בין אם זה ציפורלה ובין אם זה המובילים וגם חשופים, אבל, ויש עוד המון דברים שאתה יודע, אני הרשימה ארוכה. אבל אם אתה לך לשים את האצבע על נקודה שמבחינתך, שמה התחילה הקריירה שלך, שמה הבנת, אוקיי, זה המקום שלי, זה הבית שלי. מה, לאיזה רגע אני לוקח אותך?
זו גם תשובה, יש איזה כמה תפניות, כי מבחינת טלוויזיה, ברור שזה המובילים. זה הרגע, הרגע הראשון שבו, שוב, זה לפני אייפונים, זה לפני פייסבוק, זה לפני...
נכון.
זה קטע. I'm that old, כאילו, זה היה, אבל זה היה פתאום, אני הולך בבוגרשוב, נגיד חודשיים אחרי שהסדרה יצאה, ואני הולך לי, לא יודע, לפלאפל או לא יודע מה זה היה, הליכה רגילה ברחוב, ועצרה אותי ילדה עם אמא שלה, אמא שלה יותר נכון עצרה אותי, כי ילדה הייתה בשוק, והיא אומרת לי שהילדה מעריצה אותי, עכשיו, זה משהו שהוא מאוד מרגש. אני ממש זוכר את היום הזה, אני זוכר כמה חם היה, ואני זוכר, זה ממש כמו מומנט כזה, כמו שאתה מתאר את זה, זה מין רגע שבו...
זו הייתה המעריצה הראשונה שפגשת?
כן.
וואו.
ממש כזה.
אוקיי.
תראה, כי היה לפני, אם זה היה טיפה לפני, נגיד, שנה ג' של ניסן נתיב, או ההתחלה של ציפורלה, זה היה מאוד פנימי, זה היה מאוד תל אביבי, מאוד מאוד כזה אנדרגראונד. אז כן היו אנשים שאהבו את העבודה שלי, אבל זה לא, אבל אתה מכיר אותם. אתה אומר כזה, הנה, זאתי מי, או זה משנה א' שלומד עכשיו, הוא השיחות וזה וזה, אבל פה ממש ילדה זיהתה אותי. לא ידעתי מי זאת, לא יודע מאיפה היא. היא עצרה אותי, היא הייתה, לא יכלה לדבר, כי היא נורא התרגשה. ואני הבנתי שם פתאום איזשהו משהו, אמרתי כזה, אוקיי, עשית משהו? וזה היה חודשיים אחרי. וכנראה שהוא קיים עכשיו בעולם, זהו, אתה כבר...
זה לא שלך.
בדיוק, זה כזה עכשיו ממך והלאה.
נכון.
והבנתי ששם התחילה... עוד איזשהו, בוא נגיד, עוד איזשהו חלק כנראה בקריירה שלי, שהוא משמעותי, הוא אחר כך התפתח כל כך מהר, שזה התגלגל מעוד תוכנית לעוד תוכנית לעוד תוכנית בלוגי, שאני באיזשהו שלב, אני חושב שהנחיתי את כל התוכניות בלוגי, ואני זוכר איזה שנה אחת, הייתה איזה רעיון לתוכנית, ואז המנהלת של הערוץ אמרה, תראה, אבל אתה כבר מנחה הכל, אז אולי אנחנו נצטרך לחשוב...
היית ממש הטל מוסרי של לוגי.
כן, כזה, הכל. זה היה מועדון של לוגי, ואוטוגלידה, ומתחת לאף, והמועדון של סאשו, המפעל של סאשו, כל מיני מיליון, באמת, המון המון, בית ספר למחשבים. לא הפסיק, כאילו, היה פשוט איזה מין רצף כזה מטורף של זה.
איך מכילים את זה? אבל אתה יודע, אחרי, אתה יודע, 3 שנים של בית ספר למשחק, שאתה רק, אתה מכין את עצמך, נראה לי, לתקופה של אוקיי, אתה הולך לעבוד קשה, ובטח הרבה לואים וזה, ופתאום אתה מגיע, וזה מתפתח לבד.
זה, קודם כל, זה באמת היה, מבחינתי, זה זכות, כי באמת התפקיד הזה, שהביא לו תפקיד, זה באמת לא מובן מאליו, ואני מודה על זה עד היום. מצד שני, אני אף פעם לא הסתכלתי על המציאות ככזאת. זאת אומרת של אני עכשיו נכנס לתוך עולם, אני לא יודע מה יהיה בו. אני מאמין במשהו אחר, ולא רק שאני מאמין, אני פועל באופן אחר בחיים שלי ובחיים המקצועיים שלי גם, שזה לייצר את המציאות שלך.
אוקיי.
וזה חד משמעית, וזה גם מה שעשינו עם ציפורלה בעצם. שזה היה לצאת מבית ספר למשחק ולהגיד כזה, מה אוקיי, פאקט, אני לא הולך לחכות לאף אחד שיתקשר אליי, זה ממש לא מעניין אותי. אם הוא יתקשר אליי, אני אראה אם זה מסתדר לי, אם זה נוח לי, אם זה משהו שמעניין אותי לעשות, כאילו לבוא ממקום כזה, לא חס וחלילה מעל הדברים, אלא להסתכל עליהם בגובה העיניים. אני חושב שזה משהו שהוא מאוד שומר עליך במקצוע הזה, שאתה לא מסתכל למעלה ומקווה ומתחנן
ומחכה להזדמנויות שיפלו עליך
מהשמיים. מצד שני, לא מסתכל למעלה ולהגיד כזה, זה כן, זה לא, זה לא, זה, אלא ממש כזה מסתכל על הדברים, אומר, רגע, זה נכון לי, זה לא נכון לי. אז ציפורלה נתן לנו את ה... לקחנו לעצמנו את האפשרות, לקחנו את המציאות לידיים שלנו ברמה שאמרנו, הנה, יש לי. קודם כל, יש לי עבודה. אני מייצר אותה לעצמי.
נכון.
ומפה, מה שיקרה הוא מה שנקרא... זה כבר דיאלוג יותר בריא עם העולם. אתה לא...
כי יש לך משהו לעשות, אתה אומר, אוקיי, איך אני עכשיו מפתח את הדבר הזה?
בדיוק.
עכשיו, זה גם מה שאני מת לדעת, כי ציפורלה התפוצץ בטירוף ועדיין, ונראה לי זה, אתה יודע, החלום של כל סטודנט למשחק, זה ממש כמו איזה אגדה כזאת. הייתה שנה בניסן נתיב, שממש לקחו את זה לידיים. אתה זוכר את הרגע שבו דיברתם על זה ואמרתם, אוקיי, אנחנו עכשיו... כאילו בונים את זה.
בוודאי, לגמרי. זה קרה קצת, יש לזה שוב, כאילו כמו כל מה שאמרנו, זה כזה תשוב, יש כמה תשובות. בפועל הסתדרנו כל כך טוב בסטודיו למשחק, שנהיינו חברים מאוד מאוד טובים. כל הכיתה, פשוט היינו נורא נורא קרובים, והקרבה הזאת האישית גרמה לאיזה... קרבה מקצועית שהפתיע כל הזמן, אנחנו כל הזמן עשינו דברים, הרבה פעמים בלי שביקשו מאיתנו גם. זה היה מין כזה, בכיתה, בשנה א', לא מעלים הצגה. אבל אנחנו הלכנו, כתבנו מחזה, ביקשנו את התאריך שבה במה של שנה ג' פנויה, אמרו לנו מתי פנויה, אמרו לנו, אוקיי, אם אתם רוצים, אתם יכולים בשמונה, ומשם אנחנו עשינו הכל, מהתלבושות, לכתיבה לחזרות, שהם היו מחוץ לשעות של הלימודים, אז יצרנו הצגה כבר בשנה א', אחר כך בשנה ב' זה המשיך בעוד כל מיני פרויקטים שאנחנו יצרנו לעצמנו, ובשנה ג' מצאנו את עצמנו, הכיתה עם פשוט עם כמות חומר, חומרים מערכונים, רעיונות, כל כך הרבה חומר שאמרנו, אוקיי, רגע, יש לנו פה הזדמנות.
מה אנחנו עושים עם זה?
לעשות עם זה משהו, כן. ובסוף 3 שנים יש משהו שנקרא בניסן נתיב שבוע דור חדש בתיאטרון, משהו כזה,
אוקיי.
שמעלים הצגות, את ההצגות הטובות שהיו בשנה, וביניהם אמרנו, נעלה גם את הערב שלנו, ומכל ההצגות זה קיבל את התגובות הכי נלהבות, היה כזה, וואו. מה זה היה? מתי אתם עושים את זה שוב? וזה היה החומר המקורי שלנו. אז נפגשנו שוב, ואמרנו, אוקיי, נקבע עוד תאריך, ואז היה עוד תאריך, אז אמרנו, רגע, אולי נקרא לעצמנו בשם.
זהו, איך נוצר באמת השם?
אז ציפורלה...
כי זה לא שם רגיל.
זה לא שם רגיל.
בכלל לא.
יובל זמיר, זיכרונו לברכה, לימד אותנו, ביים אותנו בשנה ג', והוא אמר לנו ששחקנים זה עם, עם אגו מאוד מאוד גדול, ושהיא כמו, קצת ציפור הנפש הזאת, ציפור אגו, לצורך העניין הוא קרא לזה, שככל שאנחנו נעבוד יותר ויותר במקצוע, היא תהפוך להיות יותר רעבה, והיא תגדל, והאגו יגדל, וזה נשמע לנו משהו שגם לדינמיקה הקבוצתית לא הרגיש לנו נכון, כי לא הרגשנו שאנחנו במשחקי אגו ודברים כאלה, אחד עם השני, מה שמאוד לא רגיל לשחקנים, כי בדרך כלל זאת הדינמיקה, ולא הייתה למזלנו בינינו. ואז צחקנו על זה, זה היה נשמע כזה, באמת, כאילו, הציפור, ואז במאחורי הקלעים, אז אמרנו כזה, תגיד, איך הציפורלה שלך היא רעבה, היא הולכת לזה, איך האגו שלך? אז זה התחיל כדחקה, כאילו, מאחורי הקלעים, כן, ציפורלה, זה, הציפורלה, והמילה עצמה הופיעה בתוך מערכון שכבר היה לפני שהייתה הקבוצה.
באחד החומרים שלכם.
כן. כזה, יש מערכון שנקרא וואזלה, אז וואזלה שואל את המתארחים שלו, איך הציפורלה שלכם הערב? כאילו, איך האגו? כן. ואף אחד לא הבין גם על מה אנחנו מדברים. אבל זה נעשה בצורה כל כך מצחיקה ואבסטרקטית, שאנשים צחקו. ואז אמרנו כזה, כי היו כל מיני רעיונות לשמות, אבל איכשהו זה כזה נפל.
זה תפס.
כן.
עכשיו, תשמע, אתם עוד שנייה, 20 שנה ביחד.
זה נכון.
ואתם המון אנשים בקבוצה.
כן.
ואיך באמת יש לכל אחד את המקום לבטא את עצמו?
תראה.
כי זה הרבה דעות, הרבה אנשים.
נכון.
ואתם תראה, שחקנים.
אני אגיד לך מה. עכשיו, אחרי כמעט 20 שנה, אני לפני שנה, זה גם זה דברים שהם קורים, אתה כל הזמן על הדרך מבין אותם, התחלתי לעשות פרויקטים אחרים. אמרתי כזה, אוקיי, רגע, שנייה, אחרי, מאז ומתמיד אמרתי, רגע, אני לא עושה תיאטרון, זה משהו שאני לא עושה, כי יש לי את התיאטרון שלי, אז אני לא הולך להופיע בקאמרי, או אני לא הולך להופיע בהצגות, כי אני יודע שיש לי את ה... ואז קרה דבר מעניין, אמרתי כזה לפני שנה, הציעו לי לעשות איזשהו משהו. אמרתי כזה, באתי לענות באופן שאני בדרך כלל עונה בו, אני כזה, לא, אני לא יכול. ואז אמרו לי שזה מחזמר, ואז אמרתי, רגע, שנייה, אולי אני אעשה מחזמר. אפרופו השיחה הזאת של תמיד להישאר מול דברים בגובה העיניים, ולהגיד כזה, רגע, זה כן מתאים לי, זה לא מתאים לי. ומצאתי את עצמי בשנה הזאת, שואל את עצמי שאלות חדשות, כאילו לגבי, לגבי אם אני רוצה רגע... ציפורלה זה בדם שלי, זה ב-DNA של ה... זה חלק ממני. אבל האם זה משהו שאני... האם יש לזה עוד צורות של קיום? האם אני יכול לצאת לעשות דברים אחרים? אז עכשיו כבר בשנה האחרונה, אני למעשה, אני לא בהפקה החדשה של ציפורלה. החלטתי לעשות דברים אחרים, ללכת על דברים אחרים. וזה תהליך שהוא מאוד מורכב, הוא תהליך מאוד רגשי מול אנשים שמאוד קרובים אליי, חברים שלי. אבל אני חושב שכל עוד הדבר נעשה מתוך דיאלוג ומתוך ניסיון להבין... כל אחד את הצרכים שלו, אז כל פעם יש תשובות חדשות שהן מרעננות. למשל, עכשיו יש תשובה מרעננת חדשה אחרי כמעט 20 שנה, שלא חשבתי שאני אשאל אותה. כאילו, עד כמה אני יכול להיות, לא להיות, אולי בעתיד עוד קצת כן, אולי לא.
זה גם חלק ממבחן הזמן.
לגמרי.
של אתה רוצה להתקדם, וגם כשחקן, כאומן,
בדיוק.
אתה כל הזמן מחפש את הדרך להמציא את עצמך כן. מחדש.
כן.
וגם בשנים האחרונות היה לך כל כך המון הזדמנויות לעשות את זה, מהעניין של, אוקיי, יש מלחמה, אז איך כשחקן אני מוציא את עצמי? יש קורונה, איך אני עושה את זה? וכל הזמן מדברים על זה שזה מקצוע לא יציב, ואתה כל הזמן בא ואומר, אוקיי, בואו אני אוכיח לכם שאני כן יכול לעשות את זה, ולהראות, הנה, יש לי עוד דברים שאני יכול לתת ולהראות מעצמי.
מלא, מלא.
מלא, וכנראה לא ראינו עוד את הכל.
תראה, לדעי יש לנו מספיק זמן.
יש, יש. אבל אתה יודע, עניין אותי ממש, כי היו גם שחקנים שהיו איתכם בציפורלה, ויצאו כזה לדרכים משלהם. איך באמת מקבלים את זה שוואלה, עכשיו אתם רוצים לצאת לדרך חדשה ולגלות עצמכם?
אז הנה, זה משהו שאני חווה עכשיו על בשרי. אני חושב שיש משהו שאתה מייסד שהוא דבר טוב.
אוקיי.
באיזשהו שלב הוא עובד. כי הסממן בעצם, לדעת אם עשית משהו והוא עובד, זה שהוא גם עובד בלעדיך. זה קשה. יש בזה איזושהי...
נכון.
איזשהו תהליך רגשי שהוא מאוד מורכב, הוא דורש, אני לא יודע, קודם, מבחינתי הוא דרש הרבה זמן, והרבה הבנה, והרבה אכלה, ואיך שזה נקרא, כאילו פרוסס כזה, של ממש להקל את הדבר ולהבין אותו. אבל היום אני כל כך גאה, נגיד, הלכתי לראות את המופע החדש של ציפורלה, וזה היה כמו חוויה חוץ גופית, אמרתי כזה, אני מסתכל שם, אני רואה קבוצה של אנשים מופרעים, מוכשרים, מדהימים אחד-אחד, שהם גם האנשים הכי קרובים אליי ב-20 שנה יותר, האחרונות, כולל הלימודים וזה וזה. ומצד שני, אני יושב שם ואני אומר לעצמי, וואו, אני פאקינג כאילו, אני גאה בזה. זה נראה, זה מרגיש לי, למרות ששוב, לא כתבתי, לא הייתי חלק מהיצירה של הדבר החדש, אבל זה הרגיש לי כמו איזשהו משהו שאני קצת אחראי ל...
יש לך חלק בדבר הזה.
יש לי חלק בקיום של הדבר הזה, וזו הרגשה מאוד מאוד טובה. וגם לאנשים אחרים שנכנסו ויצאו, חוץ מדן, כמובן, או רותם שזה היה יותר, רותם קינן שהיה יותר בתחילת הדרך, אבל יש משהו שהוא, גם אלה שנכנסים ויוצאים, אני חושב שיש משהו בציפורלה, נגיד היום אני הולך לעשות חזרות בקאמרי, ואני עושה את המחזמר שם, או אפילו עם מונטי פייתון עכשיו עם... תזמור את המהפכה. אני מגיע, אני בא עם מזרון יוגה, אני עושה חימום פיזי לפני ההופעה, אני עושה חימום קולי, דברים כאלה. לפעמים שחקנים אחרים הם מסתכלים עם כזה, זה לא שהם לא, זה מין חינוך ציפורלי כזה שכבר הולך איתי לכל מקום. אז אני מאמין שגם לשחקנים אחרים שיצאו, נכנסו, היו חלק, באו לחלק מהזמן, לא משנה מה. אני חושב שיש משהו חיובי שכל שחקן יכול לקחת ממנו מהשיטה הזאת, מהחממה הזאת, כאילו ש...
זה כיף, זה כיף שיש לך את הדברים, שגם כשאתה לא שם, אתה יכול לקחת אותם בתור כלים, וליישם אותם על עצמך.
לגמרי כן.
עכשיו, תשמע, אני לא יכול להתעלם מזה ששרון דגני זה אחד התפקידים הכי זכורים שלך, מה ששם אותך באמת, אתה יודע, כאילו, הפך אותך בהתחלה, באמת, להיות מי שאתה.
אתה לא מבין, אני אומר, זה לא יכול להיות כאילו, אתה לא מבין איפה אני פוגש את זה.
מה המקום הכי הזוי שפגשת שם את שרון דגני?
תקשיב, קודם כל, שנים. אנחנו מדברים על לפני, כשאני קם בבוקר ואני הולך לאנשהו, אני לא, אתה יודע, מובילים קרה מתישהו. ואני כל יום, אני אומר לך, אני לא מגזים עכשיו.
אוקיי.
שלא יודע מה, לעוף על עצמי או whatever. כאילו, אני כל יום פוגש את זה. ועברו...
17 שנה, חודש. 17 שנים.
זה מטורף. עכשיו, זה מגיע לרמה כזאת שנגיד, אני תכף אספר, או לא יודע, אם יהיה לנו זמן,
יש זמן.
על הבורקס.
אוקיי.
יש לי איזה עסק לבורקס.
נכון, לבורקס אנחנו נגיע.
סבבה. התקלקל עם מקרר.
אוקיי.
אוקיי, אני קם, אני שומע על איזשהו מקום שיש בבת ים בית קברות למקררים.
הנה, אפילו הבקבוק נבעל.
ממש התרגשתי. בית קברות למקררים.
אוקיי.
בית קברות למכשירים של מסעדות שסגרו.
נשמע קריפי.
משהו קריפי לגמרי.
מאוד, הזוי.
אבל זה היה נשמע לי מגניב. אמרתי, פאק, כן, משם אני רוצה ללכת להביא את המקרר. כי אתה נכנס כאילו לכל מיני אתרים, וזה אתה רואה 5,000-15,000 שקל מקרר, שם אני כזה, אוקיי, יש לי עסק ביתי לבורק, אז אני צריך איזה מקרר, שיהיה לי טוב.
קטן, קומפקטי.
אמרו לי, זה נוסע וזה נותן לי, המתקשר דרך האתר, עונה לי אחד, אומר לי, זה רחוב ככה וככה, בת ים, תגיע, אני אברר לראות אם יש מישהו שם, הכל נשמע כזה סספשס, וזה מה קורה וזה. אוקיי, בסדר, אני אומר, ויקי, בואי, ממי, אנחנו נוסעים, בואי איתי, תשמרי עליי, שלה, רק אני חייב שבואי, רק שתראי שלא עושים לי שום דבר.
תחזיקי לי את היד.
מגיע לשם, עכשיו אני מגיע לשכונה של בתים, בניינים וזה, ואני אומר, לא יכול להיות שזה את כתובת, כאילו, אנחנו נגיע לאיזה מקום, חנות, סלש, הנגר, לא, בית, בניינים פרטיים, ואנחנו מסתכלים, אנחנו נוסעים לאט, ואז ויקי אומרת לי, הנה, הנה, אני רואה שם מקרר. אני מסתכל ואני רואה, יש מין מקרר שמבצבץ מתוך שיח. אני אומר, נראה לי שהגענו, לא יודע, יורד מהאוטו, מגיע, ואז אני נכנס ואני רואה עוד מקרר ועוד מקרר, בקיצור, מין חצר של בניין מגורים משותף כזה, שכל החצר שלו מלאה בכל מיני ציוד, תנורים, מקררים, דברים, ואני נכנס, שאני נכנס כזה זה, ואני רואה פתאום דלת של דירה, אז אני כזה דופק בדלת, יוצא איזה אחד, הוא עם הזה, מה אח שלי, כן, המקרר, וזה נתקע עליי. אומר לי, אנו מאמין, יאללה, מאמין, יאללה, שרון, שרון מהמובילים, מאמין, בואי, איפה שרון מהמובילים, שרון, שרון, ואז מתחיל עכשיו, אני כאילו, אוקיי, נה, נה, אוקיי, זה קורה. עכשיו, אני תמיד שמח לשמוע, אבל יש דברים שאתה אומר, רגע, עכשיו, מכל ה... בין כמה, מה קורה? כאילו, אתה מזהה אותי, מה, הילדים שלך, או אתה היית ילד... מולי, גדלתי עליך, ארג'לי, מה קורה לך? אני גדלתי עליך. בואי, זה קורה לי, אשתו לצאת החוצה. עכשיו, מאותו רגע, עכשיו, רק אף על זה של, מה, ומי מוביל, מי מוביל את המקרר? עכשיו, בדרך כלל, נגיד, באיזשהו מצב שאני אומר, טוב, תכף זה הולך להיגמר, אני אומר, הנה, היום אני כבר לוקח את זה, כאילו, אני מנצל את זה, אני אומר לו, אז הוא מדבר איתי על המחיר, אז אני אומר לו, אח שלי, תעשה איזה הנחת המובילים משהו. זה כבר נהיה ברמה הזאת.
יו, אני בשוק.
לא, תקשיב, מקומות באמת, כאילו הייתי במסיבת טבע לפני שנה, אחרי שנים שלא הייתי, אני לא ממש בסצנה הזאת, אבל מישהו הזמין אותנו, אמרו לנו, לי ולוויקי, חוות הנוקדים, הולך להיות מטורף, נורא יפה שם גם, וזה.
נכון.
אני מגיע עם ויקי, ואנחנו כבר, יש לנו ילדים, וזה וזה, אז אנחנו לא עכשיו נדפקים, נדלקים במסיבות וזה וזה, אבל אנחנו יכולים ליהנות מערב כזה.
הולכים ונהנים.
נורא יפה וזה וזה. ודי-ג'יי מחול ודוכנים. קיצור, באיזשהו שלב, אנחנו בלילה, אני הולך לשירותים, אני יודע, 1-2 בלילה. כל התאים כמובן דפוסים. כזה, זה מחכה שתאי פתח, אז נפתח איזה תא אחד, ואיזה בחור אחד יוצא, ואתה רואה שהוא חצי גמור. הוא עושה לי עליו, הוא קולט אותי ועושה לי, יואו, לא מאמין, שעון... שרון מהמובילים, והוא לוקח, והוא מחבק אותי, והוא מתחיל לפקוט.
הוא מחבק אותך?
מחבק אותי, והוא מתחיל לפקוט, אבל אדם פוצץ.
וואו.
שהוא מחבק אותי, והוא מתחיל לשיר, מובילים אותי, וזה נוק. או, וואו, קרייסט גוד. ועכשיו, אשתי לא מבינה איפה אני, למה אני לא יוצא מהשירותים, עובר איזה עשר. עכשיו, אשתי נכנסת אחרי איזה 7 דקות, ורואה אותי מתחבק עם איזה בחור בן 20. היא כזה, אמי, הכל בסדר? היא כזה, לא רופא.
זה לא מה שאת חושבת.
זה נהיה אמוציונלי סביב המובילים.
וואו, וואו. אני חושב שזה התגובה הכי עזויה ומצחיקה בו זמנית, של מעריץ למשהו ששמעתי. אתה זוכר את האודישן לסדרה?
בוודאי.
מה היה שם? תספר לי.
קודם כל, אני זוכר את זה שאני שם את האוטו שלי במקום שאסור. תל אביב, זה היה עד הסינמטק, ברחוב ולסקום, לא זוכר איפה זה היה, אבל אני ממש, אני מסתובב עם האוטו, וחם לי, והמזגן לא עובד, ואני צריך להגיע, וזה תחילת הדרך, אז אתה גם, ואני סופר ישבתי על הטקסט, ואני מגיע כזה נורא מוכן, אבל מצד שני, כאילו, הייתי מעדיף אחי להגיע ברגוע, ואני רואה שאני הולך לאחר, לא טוב. ואני לא, אז אני שם את האוטו במקום שאסור, אני הולך לשעמך, מזיע, נכנס לתוך הזה, אפילו אני חושב שלקחתי איתי חולצה, ולא החלפתי אליה, מרוב שהייתי בלר, כאילו הגעתי, מזיע, נכנס לתוך החדר, אסתר קלינגה מלהקת שם, ורואי פלורנטינה במאי של הימים, מה שנקרא, נהיה חבר מאוד טוב, ואני זוכר, יש, ועכשיו זה מסצנה מתוך המובילים, שאחר כך כמובן צולמה, אבל זה מהפרק, אני חושב, הראשון או השני של העונה הראשונה, שבה תומר ואני, יובל סטוניס, זכרונו לברכה, שהוא היה מאוד 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 מאוד, היינו ממש מחוברים, ממש אחים לצורך העניין מבחינת האהבה שהייתה בינינו. ויש שם ריווחים קלאסי כזה, שאנחנו צריכים לסחוב איזה, אנחנו לסחוב איזושהי ספה, ויש בריכה בחוץ.
נכון, זה מהפרק הראשון.
זה הראשון?
זה מהפרק הראשון. ג'ון, כן.
ואני אומר לו, יש לי ידיים של אומן.
נכון.
Okay? עכשיו, אני באודישן, אני זוכר את רואי צוחק מזה שאני עושה ככה. אני עושה לו, שאני עושה, אני מצטער, יש לי ידיים של אומן. אני עושה כזה. עכשיו, אני זוכר את זה מהאודישן, כי זה יצחיק את הבמה, אז אמרתי כזה, אוקיי, קול, יש וייב טוב. ואז עוד משהו שאני זוכר ממש, ממש טוב, הדלת הייתה דלת כזאת שקופה, דלת זכוכית שקופה, קצת כמו זאת, ואז אני זוכר את סטוניס מגיע, הוא למד איתי בבית ספר, הוא למד שנה או שנתיים מתחתי, אני לא זוכר, ואז אני זוכר אותו, אני כבר הייתי מחוץ לה, כאילו, סיימתי את הלימודים, ואז אני זוכר אותו, כאילו, שאני מסיים את זה, והוא כאילו, עכשיו אני לא זוכר אם הוא נבחן, אז לא ידעתי אם הוא נבחן לתפקיד שלי,
okay.
או לתפקיד אחר, אבל הוא מאוד יצחיק אותי גם מאז ומתמיד. בקיצור, אז אני זוכר אותו כאילו הוא עושה בדלת. את מה שמתאים לסטוניס לעשות, שזה כאילו נתקע בדלת, אבל הכי קומיקס כזה. בקיצור, אז זה האודישן שאני זוכר של המובילים, שבאתי מאוד בלחץ, באתי מאוד כזה סטרסט, באתי באיחור, לא האודישן הכי טוב שהיה לי.
ולא הרגשת שאתה לוקח את האודישן?
לא. לא, לא.
הופתעת כשאמרו לך שקיבלת את התפקיד?
אני הופתעתי... תשמע, תמיד, עד היום, זה מפתיע.
כן? למה?
כי הרבה פעמים יש, זה לא קשור אליך. זה פשוט לא קשור אליך.
זה משהו שכל הזמן הצבן אותי שכשלמדתי משחק, והמורים אמרו לנו, לא משנה כמה טובים תהיו, כמה מוכנים תבואו, אם הגורל, המזל, מי שרוצה, רוצה את זה, אתם טיפלו על זה, כי אם מחפשים מישהו שנראה כמוכם, אבל עוד אישן לא נראה טוב.
עכשיו נפגשתי לא מזמן עם רועי פלורנטין, כי אנחנו רוצים...
לעשות חידוש של המובילים?
אנחנו רוצים לעשות ספינוף של שרון.
וואו!
כן, פתאום נולד רעיון.
זה מה שרציתי לשאול אותך, כי ברשתות לאחרונה מדברים על זה הרבה, שאתה יודע, על עונת חידוש למובילים, עונת המשך, משהו.
אני חשבתי על זה, איזה בוקר קמתי, ישר התקשרתי לרועי, איך שנהיה, אני קמתי, לא יודע, 5 בבוקר, אני מסתובב עם הכלב שלי, ואני כזה מחשבות, אני אומר כזה, מה עם ספינוף של שרון? פתאום מין כזה, ממש מחשבת שרון הייתה לי.
אחי, גם את הפרצוף שלו עכשיו.
כן, כאילו, איך רואים את זה, שזה גם קצת ג'וי, כזה, שיש לו את השיעורי משחק, את התרגילי משחק של המחשב, כמה זה 540 כפול 230?
נכון.
או smell the fart acting, או יש כל מיני כאלה.
יש לו את הנוסחה לפרצוף הדרמטי.
בדיוק. אז היה לי ממש מין כמו הערה כזאת בחמש בבוקר, ואמרתי, אני חייב לכתוב לרועי. כתבתי לרועי, הוא אמר, אוקיי, מעניין, נפגשתי עם רועי. אחר כך, קיצור, אז זה משהו שאנחנו מאוד מחפשים לראות איך זה קורה, כי גם כן יש רגישות מאוד גדולה לקלים.
נכון.
קמנקו וליובל סטוני, זיכרונם לברכה, שהם... זה כמו, לא... זה באמת DNA של סדרה. משהו שהיה שם ולא היה באף דבר אחר שעשיתי, גם בסדרות טובות אחרות שעשיתי, את הדינמיקה הזאת, שהיא ייחודית באופן יוצא דופן.
טוב, אז אני רגע רוצה שנייה שאנחנו נשמע את שיר הנושא של המובילים. רגע שנייה, נחזור לנוסטלגיה הזאת, ואז נמשיך לדבר על זה, וגם על הדברים החדשים שאתה יאללה. עושה היום. יאללה.
פלשבק, רצועת המוזיקה הנוסטלגית שתחזיר אתכם אחורה בזמן, עם צח שמעון.
איזה כיף שחזרתם אלינו, ותודה לכל מי שנשאר, אתם על פלשבק, רצועת המוזיקה הנוסטלגית כאן, בכל האוניברסיטה, המרכז האודי של אוניברסיטת רייכמן, אני צח שמעון, בן פרי איתי, חזרנו קצת לנוסטלגיה של המובילים, ואתה יודע, דיברנו עכשיו באמת על העניין של הסדרת ספינוף, וכל מה שמדברים איתכם, וגם ברשתות שזה פתאום חוזר, וכל הזמן עניינה אותי השאלה, למה לא המשכתם לעונה רביעית? מה קרה שם?
קודם כל, יש משהו בסדרה שאני חושב, העריכו אותה, ראו אותה, מאוד אהבו אותה, אבל העריכו אותה עוד יותר לימים.
נכון.
שאתה אומר כזה, אוקיי, וואו, זה צולם, היו, נגיד הפיג'מות, שגם התארחתי שם באיזה פרק, וזה גם כזה היה, אני חושב שהיה להם 8 או 9 עונות.
כן.
אתה אומר, אוקיי, זה היה חתיכת דבר, זה תפס את כל הילדות של ילד בתקופה ההיא, והמובילים היו רק 3 עונות, שזה יחסית מעט לסדרת קלט כזאת, שהפכה להיות עם השנים קלטית כזאת. תראה, יש לזה כמה תשובות. קודם כל, זאת, שאולי לא ידעו עד כמה זה, עד כמה אנשים רוצים עוד באותה תקופה. כל הזמן היו עוד תכנים ועוד סדרות ועוד יצא עוד ועוד ועוד. כן. מצד שני, הייתה את הטרגדיה, את הטרגדיה שקלים חלה במחלה, ולקחה אותו מאוד מאוד מהר. זה הקשה פתאום על, רגע, איך זה בדיוק עובד? אחרי כמה שנים, יובל, היה משהו שם שכאילו לא רצה שזה, ככה אני רואה את זה, כן? אני מאמין שכל דבר צריך לקרות כמו שהוא קורה. אבל משהו שם גם קשור לזה שהיו מה שנקרא קשיים כאלה של אנשים פשוט הלכו לעולמם שלא נדע. ומצד שני איזשהו משהו שפשוט כזה הרגיש אז שהוא, הנה זה המוצר. משהו שם, משהו בין התשובות האלה. כי לא, כי יש לפעמים שואלים אותי גם בטיקטוק, אומרים כזה, תגיד, נכון שהייתה אמורה להיות עונה רביעית? לא, לא הייתה אמורה להיות.
לא הייתה? כי באמת ברשת מסתובבת שמועה שהייתה אמורה להיות עונה רביעית.
לא, לא הייתה אמורה, תראה.
יכול להיות שהייתה אתה לא יודע.
זה מה שאני אומר, יכול להיות שאמרו, ולא אמרו לי.
יכול להיות שהעונה אמורה להיות בחול בעונה הזאת?
לא, כי כאילו הם סגרו גם את הסיפור.
נכון.
אז לא משנה, תמיד אפשר לפתוח אותו מחדש וכאלה, אבל לא יודע, משהו שם מרגיש כנראה לערוץ. איך היא אומרת באישה יפה? huge mistake.
תגיד, אתה זוכר את היום שיובל נפטר?
מה זה אני זוכר אותו? זה, אתה עושה לי לפקוט עכשיו. כן, כן, אני זוכר את היום, תראה, יובל ואני המשכנו אחריכם שנים במערכת יחסים, כמובן, אישית, חברית, וגם מקצועית, נגיד, אני זוכר מבחינת החלפות, עשיתי הרבה שנים הצגות ילדים, הופעי ילדים, ותמיד כשהייתי נתקע, זה, מה, זה ישר, טלפון לסטוניס, הוא באותו וייב שלי מבחינת השיגעון, הוא מאוד פיזי, הוא מאוד, אני אספר לך, נגיד, חלק מאוד, רגע מאוד מאוד מרגש בשבילי, שאני לא אשכח אותו בחיים, שלקחתי את הבן שלי, הבכור, הוא היה אז בן 4 או 5, לקחתי אותו לפסטיבל חיפה, של הצגות ילדים, שיש בכל שנה בפסח, שזה פסטיבל מדהים, כי תמיד יש שם תוכן כזה מקורי, ותמיד זה מאוד מאוד יצירתי. ולקחתי אותו לראות, לקחתי אותו ברכבת, זה כזה יום, נוסעים עם אבא.
זה כבר חוויה.
זה, כן, מגניב, הלאה. ואני יודע שיובל הולך להופיע שם. מה שהוא אומר מבחינתי, שזה הולך להיות משהו שהוא לא רגיל, בטח. כי יובל, הוא יעשה שם משהו. ואנחנו הולכים, ואנחנו רואים באמת איזה מופע סופר, זה היה בחוץ, וזה חם, וזה מסוג של חצי מופע חוצות, הכל פיזי, ג'יבריש. יובל נותן את ה-150% שלו, ואני אומר לאילי, אילי, תראה, זה שחקן. זה שחקן, ככה אני רואה את זה. אתה יודע, יש כל מיני, זה גם עניין של טעם וכאלה, מי אני שהחליט, אבל יש שחקן ויש את מי שזה כל משהו כרגע, וזה כל כולו. וזה ככה תפסתי אותו, את יובל תמיד. ומפה לשם בחיים עוברות השנים, ואתה, יש תקופות שאתה יותר קרוב, פחות קרוב, יותר עושה פתאום משהו ביחד, לא עושים. לא היינו בקשר איזה שנתיים, ואז אני פותח שנה, לא זוכר, ואז אני פותח את הפייסבוק, ואני רואה תמונה שלו. לא הוא, משהו שם נראה שונה. אני אומר כזה, וואו, יובל, גם השיער שלו כזה מאוד הלבין, אבל אתה יודע, זה לא אומר שום דבר, אוקיי.
נכון.
ורזה יותר, ואז אני רואה לכל החברים שלי, אל תדאגו, אני בסדר, הייתה תקופה שנלחמתי במחלה, תקופה לא קלה, אבל אני אחרי.
אוקיי.
ואז באמצע שאני קורא את זה, אני סוגר מהר את הפייסבוק, אני מתקשר אליו, ואני אומר לו, תגיד לי, אתה מה? הכל בסדר, כל כך, כאילו, הזדעזעתי, והייתי מאוד מאוד שמח, כי הוא היה אחרי. זהו, הוא אומר, כן, וזה תקופה, זה מספר לי. אני אומר לו, וואו, יובל, כאילו, אל תעשה את זה. אני פה, אני חבר שלך, אולי עכשיו, לא יודע, הייתה איזו תקופה, אני חושב, אז ציפורלה היינו בניו יורק, אני לא יודע מה, אתה יודע, חיים, ילדים.
אוקיי.
קיצור. ככה גיליתי. ואז הייתה שנה שהייתה כל הזמן כזאת. פתאום חזר לו, פתאום הוא היה אחרי, פתאום הוא נכנס לעוד את זה. הלכנו לבקר אותו יום אחד. אני רואי, הבמאי רואי פלורנטין וליאת הרלב, נסענו אליו ביחד, אליו הבית על ההורים שלו. וזה היה כבר, הוא היה אחרי, אבל הוא לא היה נראה טוב, אבל הוא היה מאוד אופטימי, ואז היום שבו הודיעו לי שזה קרה, ולא האמנתי, זה היה בקורונה, הוא בא אליי כמה שבועות לפני, שוב, הבורקס, הוא בא לקחת ממני בורקס, הבאתי לו לאוטו, לו ולאימא שלו, התחבקנו, אמרתי לו, יאללה, כאילו, צא מזה ובוא נתקדם, עד שזה הכריע, וזה היה, יום שחור, מה שנקרא.
יום קשה.
יום קשה, מאוד, מאוד.
טוב, אני מקווה שאתה יודע, אני יודע שהוא שומע אותנו למעלה, ומלווה אותך בדרך.
אני עושה, I'm doing the best כדי לעשות לזה איזשהו, מה שנקרא, המשך, שהדבר הזה...
המשך.
כן, כן, לגמרי כן.
עכשיו, אני אקח אותך, נעשה איזה מעבר חד רגע כדי להוציא אותך מזה, לבורקס. אני זוכר שאני יום אחד נכנס כזה לאתרי חדשות, וממש רואה כותרת, הבורקס שהציל את חייו. עכשיו, בוא תסביר לי את המשפט הזה, כי אני נכנסתי לכתבה, ובאמת הבנתי, אבל אתה יודע, הבורקס נגד את עינה צרוף מחניק. לך, הוא הציל את החיים. זה אחר לגמרי.
זה סיפור, אני עד היום, שאני חושב על זה, זה סיפור מטורף, אני לא מאמין לו, בעצמי לפעמים.
אוקיי.
יש משהו בבית שלי, מאיפה שאני בא, זה ב-DNA. אוקיי? זה... נולדתי לתוך מאפיות, גדלתי בתוך מאפיות, אבא שלי מכין בשבתות גם שהוא לא עובד, הוא מכין, הבצקים אצלנו מאוד, זה מאוד קיים, זה מאוד שם.
אוקיי.
תמיד ידעתי להכין. גדלתי בתוך בית של אבא שמתעסק במאפיות, מסעדות, ביזנסמן. ראיתי את הבפנים של זה, וזה בפנים מאוד לא סקסי. הוא מאוד לא סקסי. זה עסק, זה עבודה מאוד מאוד קשה.
סיזיפית.
היא מאוד סיזיפית, היא מאוד... גם המטבח זה מקום עם המון המון... זה מבעבע, כמו שהסירים, הכל פרו...
כן.
אתה לא סתם גורדון רמזי, אתה יודע, תמיד שיש... רואים אפילו עכשיו הטבח ב-YES, הטבח...
כן, כן, הטבח.
אתה רואה, מטבח זה מקום של... של, זה לא יודע, אם זה עצבים, זה טמפרמנט מאוד גבוה. משהו שאני מאוד לא נמשך עליו.
הוא מלחיץ, מבהיל.
כן, אני כזה, אני לא, יש בי גם כל מיני צדדים, אני יכול להיות עצבני, אני יכול לזה, אבל אני נמשך למקום שהוא...
שלך.
אני רוצה, כן, שהוא יהיה יותר רגוע, יותר שמח, כמו שאתה אומר, יותר זה, לא בא לי, לא, בקיצור, לא רציתי לעשות את זה, אף פעם בחיים.
אבל איך כן זה קרה?
ואז הגיע הקורונה, אוקיי? הגיעה הקורונה ומצאתי את עצמי בהישרדותי. מצאתי את עצמי במקום מאוד לא טוב. הייתי מ-2005 עד 2019, שפרצה הקורונה, סוף 2019, פה בארץ, בטוב לי במקצוע שלי, בדבר שלי. יש תמיד תקופות למעלה, למטה, זה תמיד. ולכל אחד.
כן.
אבל ידעתי שזה מה שאני עושה. ואז אין את זה. מה אתה עושה? אתה נשאר עם המקצוע ביד, מה שנקרא.
כן.
ואתה אומר, רגע, שנייה, שיט. עכשיו, אני מספר על זה במופע היחיד שלי, אני אומר, אוקיי, אתה... זה קורה בכל העולם. אז זה לא רק אתה. זה לא קורה רק לך, יהיה בסדר. זאת אומרת, האנושות לא תפסיד בכל הסיפור הזה. משהו יקרה, יהיה בסדר. אז אתה מתחיל כמו כולם, הנה, וזה ובית, ופתאום אתה רואה יותר את הילדים. ומבין שהם אמורים להיות באיזה מסגרת מתישהו, לפחות רוב היום, אבל, אבל אתה פתאום אתה חווה את הדבר הזה. הבעיה מתחילה אחרי חודשיים. החודשיים הראשונים, אני ממש זוכר אותם, שהתחילה שאתה אומר כזה, אוקיי, החשבונות ממשיכים לרדת, מה אני עושה? זה, שזה לא משנה כמה בעל הדירה שלך יהיה חמוד, לא שבאמת גם קיים דבר כזה, אבל אתה...
בסוף יוצא את הכסף.
צריך, שכירות יורדת, זה יורד, זה יורד, זה יורד, זה יורד, מה אני עושה? ואני זוכר את הרגע שבו, עכשיו לאבא שלי, אחרי 40 שנה, עכשיו הכל העולם עובד ככה, אני ממש מאמין בזה, הרבה דברים עובדים בלי שאנחנו נבין באותו רגע למה, אבל העולם יש לו את הדרכים הנסתרות שלו, אני באמת מאמין בזה. אבא שלי חצי שנה לפני סגר, בגלל שהוא היה בן 70, חגג 70, חגג את המאפייה, בה גדלתי אחרי 40 שנה בלונדון. חזר לארץ, שכנענו אותו, ניסינו לשכנע אותו, אני והחיות שלי, די לעבוד, אבא מספיק, את בן 70, זה עבודה קשה. תבוא, תהנה עכשיו, זהו, אתה יכול להרים את הרגליים, ליהנות מהעשייה שלך, מאיפה שהגעת אליו בחיים, זה, זה, זה. חזר לארץ, שלושה חודשים, החזיק מעמד, פתח עסק.
אוקיי. לא עמד בזה.
ממש לא, כזה, תקשיב, אני לא יודע איך לא...
אני לא יודע מה זה חופש.
אני צריך לקום בבוקר, אני צריך לעבוד. מכבד את זה. וגם יותר מכבד את זה, אני מעריץ אותו.
נכון.
את אבא שלי. על זה, גם את ההורים שלי, הם הרד ווקרים. פתח מקום שבמקרה היה קצת לפני הקורונה. מתחילה הקורונה, אני מפסיק לעבוד, כמה שהיו את העסקים, קראו לזה, שצריך אותם,
חיוניים.
אז כן, אז מאפייה, לצורך העניין, שמוכרת אוכל, יכולה להישאר פתוחה סביב מה שהיה אז ההגבלות וכאלה. התקשרתי אליו יום אחד, אמרתי לו, אבא, תשמע, אני בא מחר לעבוד. הוא היה פותח כל יום בשביל הכיף שלו, עד 2-3 בצהריים, סוגר, הולך הביתה, כי זה מה שהוא היה צריך לעשות.
אוקיי.
הייתי, אמרתי לו, תעשה מה שאתה עושה, אני לא מפריע לך, תעשה את הדבר שלך. אני אבוא ב-2-3, ואני אשאר שם עד הלילה, ומה שיהיה, יהיה. אבל אני לא יכול להישאר בבית ולהגיד, גם אז לא היה ברור, מענקים, לא מענקים, כן מענקים, מה אני עושה? התחלתי ללכת לשם, ועכשיו אני מגיע לשם לחנות, אני מתחיל, אני אומר כזה, יאללה, אני מוכר בורקס, אבל אני אומר, לא, אני לא הולך למכור בורקס, הבורקס הזה הולך להימחר על ידי, זאת אומרת, אני הולך לעשות מזה קטע. אני הולך ואני מביא חליפה מציפורלה, ואני הולך ואני מביא פוסטר ענק של ג'ון לנון, שאני מעריץ, ואני הולך להביא, אני עושה מזה קטע, אוקיי? ואני מגיע לשם, אני אומר כזה, אוקיי, הנה. ואני עומד שם בחנות, ואין בן אדם ברחוב. כי קורונה. אז אני נמצא עד הלילה, ואני עושה 50-60 שקל ביום, אז אני אומר כזה, אוקיי, מחר, בסדר, לא, עוד מחר, מחר, עוד שבוע, עוד שבועיים עוברים, שלושה שבועות עוברים, וזה לא עובד, כי קורונה ולא יוצאים אנשים מהבית, ואני לא מצליח למכור בורקסים. ואז הבנתי שאני יכול, ואז, אוקיי, עכשיו, כל מחשבה כזאת שאני חוזר הביתה, אני גם באותה תקופה, כי אסור לצאת יותר מדי רחוק מהבית, אני קם בחמש בבוקר, אני יוצא לריצות, אני כאילו,
כן.
בהתמודדויות כאלה, שאני מנסה להבין מה אני עושה, ובריצות האלה, שזה די מדהים, בריצה יש בה משהו, כמעט מדיטטיבי, שאתה מגיע לפעמים למחשבות, לא יודע, אצלי, באיזשהו, אני גם רץ בלי אוזניות, בלי מוזיקה.
אוקיי.
אתה רץ, ובאיזשהו שלב, אחרי חצי שעה, 40 דקות, פתאום משהו במוח הופך להיות כמו מין וקום כזה, מין כאילו אין שום מחשבה בכלל, אתה מבין כזה לא חושב על כלום.
אוקיי.
שזה דבר שקשה להגיע לפעמים.
נכון.
אתה יודע, של טה-טה-טה, זה לא, לא, כן, הדברים שלא עוזרים לך להגיע לשום מקום, רק ההפך להסתובב. פתאום שמה, ומתוך השקט הזה, פתאום, כמו תתקשר לאבא שלך, לך תעבוד בבורקס שלו, אחרי כמה שבועות היה לי עוד פעם את הדבר הזה, ואז אמרתי, רגע, יש את השווקים האלה שהתחילו בקורונה, מתחילים עכשיו בחניון, ההוא מתחיל למכור את הגרנולה שלו, זה מביא אבוקדו מהדרום, ההוא נתקע עם פרחים מהמרכז, זה, אני אמרתי, אני אהיה הבורקס. ומחרתי בשכונה שלי, עשיתי כזה, שאלתי את השכנה שלי אם אני יכול להיכנס לאחת המחירות האלה.
אוקיי.
ואז התחלתי, במקום ללכת ולנסות למכור באיזה חנות שאין בה אנשים, אין אנשים ברחוב ודברים כאלה, הלכתי לאן שאנשים הולכים לנסות לתמוך בכל החקלאים ובאנשים שנתקעו. ולהגיד כזה, היי, אני יודע להכין את הדבר הזה, שזה גם, זה קמח בצק שאני עושה בעבודת יד, בלי חמה ומרגרינה, זה משהו שהוא גם, המוצר עצמו הוא באמת ייחודי, הוא באמת מאוד שייך למשפחה שלי, זה באמת כאילו, לא עכשיו אתה בא למכור משהו, חלות, לא יודע, למרות שגם יש חלות מדהימות, כן?
כן.
אבל יש פה משהו שהוא באמת כזה, יש בו גם סיפור. וככה זה התחיל, ואז התחלתי בעצם מהשוק הזה, שאני גם זוכר, אפופו כמו האודישן שדיברת איתו, אני זוכר את היום הזה, שאני הולך לגראז' לחנייה של, של השכנה, למחירה הזאת, ושבמחירה הזאת אני נותן טעימות, ואז אני פותח טופס הזמנות כזה, ואז יש לי 30 הזמנות ליום שישי, וזה אומר, עכשיו אני לא יכול להגיד לאבא שלי להתחיל להכין, זה אומר שאני צריך להתחיל להכין. ומאותו יום, שנה, אני חושב שלא ישנתי, ואני לא צוחק איתך. אני לא צוחק איתך בכלל. שנה לא ישנתי, כי בצק, זה לא דומה לכלום. כמו שאמרתי לך מקודם על עבודה שאתה אומר,
נכון.
מדהים, אבל אני לא רוצה את זה. יש בעבודה הזאת משהו שעם כל זה שהרבה פעמים הדוכן שלי עד היום בשוק בנמל, אני כל שישי נמצא בשוק, הוא מאוד רוק'נ'רול. אני מפרסם דרך זה את הוואן בן שואו, את המופע שלי, אני מפרסם דרך זה את הזה, אני מדבר עם אנשים, באים להצטלם איתי שרון מהמובילים, זה מאוד מאוד במה. אבל בסופו של דבר, כשאני קם בשתיים וחצי בלילה, כדי להעביר את הבצק מהשמן, להעביר אותו, כאילו, הוא מכתיב לך איזה מציאות שהרבה פעמים אין בה רוק'נ'רול. יש בה הרבה בדידות, יש שקט, יש ידיים שעובדות, וזה זה. זאת אומרת, אין עכשיו, הנה, בדיוק עכשיו אני כותב פאנצ'ים חדשים למופע היחיד שלי, שעולה שבוע הבא. אז אני יושב, אני כותב, אז אתה אומר, הנה, ויש לך מחשבות וזה, ואתה מוחק, לא, פה, פעם, זה זה. ופתאום, ואני נפגש עם הדבר הזה, פתאום לראשונה בחיי, אחרי 14-15 שנה במקצוע עד אז, כן, עד הקורונה, ופתאום במשך, אני לא זוכר כמה זמן זה היה, אבל הרבה מאוד זמן לא היו הופעות, לא עבדתי
נכון.
במקצוע שלי. כן, עשינו אז תוכנית רשת עם ציפורלה, הייתי עושה כל מיני כאילו דברים שאפשר
כן.
עוד איכשהו, אבל הם בטח שלא כלכליים. וזהו, וזה התגלגל לכדי זה שהנה עכשיו עם המלחמה גם, להבדיל,
יש לך בסיס.
אתה כן, אתה פתאום, עוד פעם, אין הופעות.
נכון.
אין מציאות ברורה. כן, מה אומר מענק, לא אומר מענק, אני מחכה למישהו, אין. אי אפשר לחכות לאף אחד בחיים האלה, אתה צריך לקחת את המציאות האלה לידיים, ואני לא מדבר דווקא על המציאות הישראלית, יש כל מיני מקומות בעולם.
כל אחד עם המציאות היום,
כל אחד עם המציאות שלו.
זה מה שהוביל אותך ליצור את המופע החדש, נגיד?
כן. כן, כן, לגמרי, כן. זה משהו שאני, בגלל שאני גם קורא לזה one band show, כי...
שם גאוני אגב, אני חייב להגיד.
תודה, תודה רבה. כי אין שום דבר שהוא... אחרי שנים של עבודה, אני אגיד את זה בצורה, אני אסביר את עצמי יותר, יהיה יותר ברור, אחרי שנים רבות של עבודה קבוצתית, יש צורך אז לבד. אבל לבד שהוא מורכב מכל, זאת אומרת, לא עכשיו, הנה, אני עוזב את כל זה ואני הולך, אתה צובר, לוקח, זה דינמיקות, קאסט, עוד אנשים נכנסים, יוצאים, ציפורלה בניו יורק, זה עושים, נשאר שם אחר כך, נשארתי עם עוד איזה הפקה, הכרתי שם את מילי אביטל ואת נוגה מילשטיין, נשארתי לשם עוד כמה שנים עם עוד הפקה אחרת, אתה חווה כל כך הרבה דברים, אתה רוצה להביא אותם רגע לדבר שלך, והבמה הזאת עכשיו שיש לי בהבימה 4, היא במה שבה אני עושה את כל מה שעולה בדעתי, וזה כולל בורקס, דרך אגב. אני מכין באיזשהו שלב בערב, תוך כדי שאני מספר, אמרתי, הנה, במופע, זו הזדמנות מעולה לספר לאנשים מה לזה זה לבר עליי שם.
נכון.
כי זה סיפור, זה כזה... כשאני אומר לך, על 2:30 בלילה, אין רוק אין רול, אני רוצה להפיר את זה, להכניס את זה לאנשים לראש, אתה מבין מה עבר?
שיבינו שכשאנחנו ישנו ב-2 בלילה, אתה קמת ואתה עם הידיים ועם הבצק.
כן. אז אמרתי, אז לספר את זה ככה, כמה זה יעניין, זה כן, זה לא. רגע, אולי אני אכין תוך כדי שאני מספר. ואז אני ממש, בגלל שהבצק עצמו, אני זוכר את זה גם כילד, שאני עומד ליד אבא שלי, והוא... אני מסתכל על זה כמו, כי כמו שאמרתי לך קודם, הוא גם זה אומן, מהבחינה הזאת של אוכל.
זה אומנות האוכל.
פותח את הכדור כזה של בצק, כדור בגודל של כדור טניס.
אוקיי.
פותח ממש לבילון בגודל של שולחן, שהוא דק, 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 והוא מקפל את זה וזה וזה. אז הפתיחה עצמה של הבצק היא גם כן מאוד, היא מרשימה, היא ספקטקל כזה בפני עצמו. אז אנשים שם אשכרה מוצאים את הטלפונים, הם כאילו מצלמים את זה, הם לא מביא, כי הם חושבים שאני צוחק איתם. שאני אומר להם, בואו להופעה, יהיה בורקס, אני מכין. הם כזה, אחלה. ואז הם באים להופעה, והם כזה, וואו, אוקיי, הוא באמת מכין.
כאילו, הוא באמת מכין בורקס. הוא לא צחק איתנו, זה באמת קורה.
ויותר מזה, ואז אמרתי, רגע, עכשיו אני נותן להם גם טעימה במהלך הזה, כי יוצא מהפייה, יוצא מהתנור, ואני נותן להם קראנץ', ואני שם את המיקרופון קרוב לפה שלהם, כשהם לוקחים ביס, וכל הקהל שומע את איך הבצק מתפרק בפה, איך הוא ננגס, הביס הזה, ואז כל הקהל...
בואי
מה זה. עכשיו תשמע, אחרי הזה, אני פותח דוכן מחוץ לתיאטרון, בהבימה, דוכן מחוץ לתיאטרון, בהתחלה גם חושבים שאני צוחק, כשאני אומר להם בתחילת הערב, אחרי המבטא, אני שם. אני יוצא יחד איתם מהתיאטרון, יש כזה מין יציאה כזאת שמובילה ישר החוצה, ואני מחכה לי שם, מי שעובד איתי מכין לי שם שולחן, כבר עם כל הבורקסים חמים על פלטות,
וואו.
ואני עומד שם, וזה המרצ'נדייז של המופע, הם יוצאים ויש להם אפשרות לקנות בורקס.
תשמע, עשית לי חשק לבורקס עכשיו, כאילו אין סיכוי שאנחנו לא מסיים את ההקלטה ואני הולך לדפוק בורקס.
אבל זה לא סתם. אני אגיד לך מה, אבא שלי כועס שקוראים לזה בורקס, זה בויוס.
בויוס.
בויוס, כי בורקס, היום כל אחד אומר, בורקס טורקי, בורקס טורקי. כל איפה שתאכל בורקס טורקי, תשמע ממני, כל מקום יש בבצק או חמאה או מרגרינה. זהו. בשלי אין, וזה הופך, זה עושה...
זה הופך את זה ליותר טעים.
זה הופך את זה למשהו אחר.
וואו. טוב, אז יש הרבה מלצפות במופע החדש.
כן.
לצחוק ולאכול.
בדיוק.
ביחד.
מה יותר? בדיוק.
השילוב הכי טוב, תכף.
כן, כמו איך ג'וי אומר, put your hands together.
וואו, איזה כיף שיש מלא דברים מפרנץ, שאתם פשוט נותנים לכל דבר בחיים.
אתה יודע שזה היה הרגע בחיי, בקריירה בכלל.
שמה?
שהייתי עם הצגה שלי באוף ברודוויי.
אוקיי.
עם לא ציפור אלה, אחרי זה שנשארתי עם מילי אביטל. היא הייתה בת זוג של דיוויד שווימר, פעם. עכשיו, היא אומרת לי, אומר לך, תקשיב, הולך להגיע חבר מאוד טוב שלי. אוקיי. עכשיו, בניו יורק זה ככה. אתה כאילו, וגם אף אחד לא עושה מזה עניין. אתה כאילו, אתה צריך להתנהג כל הזמן קול. זה שאתה פוגש, לא משהו, פגשתי יום אחד את פול ג'יאמטי, אתה פוגש, ואתה כאילו לא עושה מזה עניין, כי היי, אני שחקן, אתה שחקן, נכון?
אנחנו קולגות.
דוד. אז היא אומרת לי, אז כשהוא מגיע, היא אומרת לי, hey Ben, come here a second, I want you to meet someone. ואני כזה מגיע, ואני רואה שזה דיוויד שווימר. עכשיו, זה בדיוק זה, עכשיו, אני גדלתי עליו. אני לא, עכשיו זה משהו שהוא ברמה של כאילו עכשיו צריך להתנהג קול, אני לא יכול להגיד כזה, can you please take a selfie with me? לא, זה לא יכול להפוך.
זה לא יעבד.
למרות שזה הדבר כמובן שאני אומר, אני אומר, אם אני מעלה את זה עכשיו לסטורי, אני פאקינג מתפוצץ, שטויות.
זה קול המקנים בי עכשיו.
אבל כן, קול המקנים בי. אבל לא, קול וזה, ואני לוחץ לו את היד, זה וזה, ואז הוא בא לראות את ההצגה, לימים אחרי איזה שנה שהיינו שם, הוא גם בא לראות את ההצגה, וישבנו אחרי זה, דיברנו, וזה היה מין כזה, מבחינתי, זה היה...
תשמע, אני כל כך מקנה בך כרגע שאתה... פאקינג ישבת עם דייוויד שווימר,
הייתי חייב לעשות את הנאים דרופינג הזה, הייתי חייב.
זה מתבקש, והוא אשכרה ראה אותך מופיע. וואו.
אכן, אכן כן.
טוב, לא יודע, אני לא יודע אם אני עצבני או מה, כי גם אני רוצה את זה.
זה יקרה לך, אל תדאג, זה יקרה לך, זה יבוא, תמשיך ככה.
וואו. תקשיב, טוב, אני חייב רגע לעבור נושא, כי אני חייב לצאת מזה. יש משהו שאני עדיין רוצה גם לשאול אותך על המובילים, לחזור רגע לזה, כי זה באמת עניין אותי. אתם באותה תקופה שידרתם גם במקביל לפיג'מות, שהייתה המתחרה הכי גדולה שלכם באותה תקופה. הרגשתם את זה? את התחרות? זה היה שם איזה משהו שקיים או שלא?
לא באמת. תראה, כל התוכניות האלה בסופו של דבר מצטלמות אחת ליד השנייה. אתה הולך לאכול צהריים.
כי עשו את השוואות. אני זוכר שנים חברים, כאילו אמרנו, עודד מהפיג'מות זה כמו... שרון מהמובילים, כאילו היית רואה את ה, נגיד ליאת הרלב ואילן רוזנפלד שיחקו את אותם דמויות של הנורמלי בחבורה גם בחיית הקומדיה.
כן.
זה היה חרב את השבועות האלה.
תשמע, זה לא באמת משהו שהוא אצלנו הורגש, זה באמת אולי משהו שהקהל שם ממנו יותר עניין. אני זוכר שאנחנו גם קודם כל התארחתי בפרק בפיג'אמה, שאז הם הזמינו אותי, אז זה הרגיש כזה.
אוקיי.
חוץ מזה, הם כולם שם כאלה אחלה, הם מין כזה חבורה של אנשים מעולים ומוכשרים, שזה היה כזה, ושוב, זה דברים האלה, עד שלא נכנסים בחלק מהתעשייה, אתה לא יודע את זה, אבל נגיד נווה אילן, שזה מקום שמצטלמים בו אז, לפחות יצלמו כל הדברים, הצטלמנו ליד, אולפן ליד השמינייה, שהיה אולפן ליד, כאילו, ואז אתה אוכל צהריים, בסופו של דבר, יחד עם כל השחקנים האחרים. אז לא הרגשנו את הביף הזה, למרות ששוב, הם כנראה ניצחו בו, כי הם היו 9 עונות, ואנחנו היינו 3. אז...
זה מדהים, כי מהצד של הצופים, כל הזמן, לא יודע, ראינו את זה, דיברנו על זה.
איזה קטע.
זה מדהים, כי כנראה, יודע, השחקנים מסתכלים על זה אחרת, הצופים מסתכלים על זה אחרת, ואז אתה מגלה את זה, כמו שהיו פה אנשים מהשמינייה ומראש גדול, ודיברתי איתם על הביף הזה, ואז אומרים לי, תשמע, זה הורגש בהתחלה, אבל בסוף אנחנו מסתכלים אחד על השני בעיניים, ואז כזה יאללה, נו, כולנו באותו מקצוע וכולנו באותו דבר.
חד משמעית, חד משמעית.
ותגיד רגע, בהתחלה שלך, בתור שחקן, איזה טעות של מתחילים הייתה לך? אתה זוכר איזה טעות קריטית כזאת?
אני אגיד לך, אני לא יודע, נגיד סתם, יש אודישן שאני אזכור כל חיי.
אוקיי.
אבל הוא דווקא לפני שנהייתי שחקן מקצועי, תמיד, בגלל שגדלתי באנגליה, החלום שלי היה ללמוד באנגליה. מאז שאני ילד, המאפייה של אבא שלי הייתה מאוד קרובה לבית ספר, ללמדה, London Academy of Music and Dramatic Arts.
אוקיי.
והכרתי את המנהל של הבית ספר, הוא היה בא לאכול ארוחות בוקר אצל אבא שלי, לצורך העניין במאפייה, בבית קפה. ופיטר קראו לו. ותמיד ידעתי שיגיע איזשהו יום, ואני ייבחן לבית ספר ואני אלך ללמוד. קיצור, לימים, הלכתי, נפגשתי עם המנהל שהכיר את אבא שלי, אבל זה לא היה בקטע של קומבינות, הוא רצה כזה קודם כל מפגש אישי.
אוקיי.
ואז אמר לי, מעולה, וזה, איזה, ככה וככה דיברנו, היא קבל לך תאריך ותלך לעשות אודישן. ואני זוכר שבאתי קצת זחוח. באתי כזה, הנה, ואני, מה זאת אומרת, ברור להתקבל לבית ספר הזה.
אוקיי.
למדה ורדה זה בתי ספר מנהל. מאוד מאוד נחשבים. הייתי מאוד צעיר, ובאתי, אני... עכשיו, זה לא טעות, כי אני מאמין, אני בן אדם כזה תמיד הייתי, וככל שאני מתבגר, אני מאמין בזה יותר, שאין טעויות, אלא יש את הדרך שאתה עושה כדי להגיע למה שאתה, למקום שאתה אמור להגיע אליו.
כדי ללמוד גם.
כן. הטעות, הכישלונות לצורך העניין, הם בסך הכל, כמו המשפט של צ'רצ'יל, יש הצלחה, זה לעבור מכישלון לכישלון, באותה התלהבות.
הבנתי.
אתה צריך... זה שם.
כן.
אז טעויות, אני לא מסתכל על זה ככה, אני כן רואה איזשהו משהו שאני אומר כזה, רגע, אולי הייתי יכול להיות טיפה יותר צנוע, אולי יותר מחובר לקרקע, אולי יותר, אבל שוב, זה לא משהו שיכולתי לראות אז או להבין. אבל אני כן מאוד זוכר, אני עושה את האודישן, אני עושה אותו באנגלית, אני עושה שני מונולוגים באנגלית, ואז הבוחנים מסתכלים עליי, והם אומרים לי, well done young lad, מין כזה, הרגשתי שכנראה עשיתי משהו לא בסדר, לא חיכיתי לצורך העניין המכתב שיגיע אליי הביתה.
הבנת מה קורה.
כן, כן.
טוב, בן, היה לי הכי כיף בעולם, ורגע, בוא נגיד למאזינים איפה הם יכולים לרכוש כרטיסים להופעה חדשה.
כן, אז האתר של הבימה, כמובן הבימה 4, One Ben Show, 16 לרביעי, 22 לשישי, אלה התאריכים הקרובים. יש גם בבאר שבע ב-13 לשישי. זהו,
רק תבואו,
רק להגיע ולבוא רעבים, זה מה שחשוב, כי אנחנו נוכל,
יש למה לצפות.
כן.
טוב, בן, היה לי ממש כיף איתך, ואני רוצה להגיד לך תודה רבה.
תודה רבה.
ונגיד גם תודה לתומר פרישמן, מנהל הדיגיטל, לרזיאל יהודאי המפיק, לדניאל גולדברג ולהגיב על הדיגיטל, טני רוזנצוויג, מפיק השידורים באולפן, אני תצח שמעון, בן פרי, תודה רבה לך. נהיה כאן גם יום שלישי הבא, בשעה 7, ונסיים עם השיר שביקשת, Don't Let Me Down, של הביטלס.
אין על הביטלס.
יאללה.
פלשבק, רצועת המוזיקה הנוסטלגית שתחזיר אתכם אחורה בזמן, עם צח שמעון.